אוקיי, בואו נתחיל. בפעם הקודמת, כן, בשיעורים האחרונים עברנו מנושא הספק, מנושא הסטטיסטיקה לנושא הספק. אמרתי שבמקום שבו הכלים הסטטיסטיים כבר לא רלוונטיים, כשאני אומר כלים סטטיסטיים, כוונתי לכלי הכרעה, לאו דווקא סטטיסטיקה במובן המצומצם, דיברנו על זה. אז אנחנו מגדירים את המצב כספק. הסברתי ש... פה מתחילים להיכנס כללי ההנהגה בספקות, במקום שאין הכרעה יש כללי הנהגה, העיקרי שבהם זה ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא. דיברנו קצת על על המשמעות של הכללים האלה, ואמרתי שהכללים האלה משקפים, לדעתי לפחות, משקפים איזשהו סוג של שיקול תוחלת, ובמובן הזה סוגיית הספק מצטרפת לסוגיה הסטטיסטית, ובסך הכל עדיין מדובר בסוג מסוים של חשיבה סטטיסטית, וניסיתי להראות איך בעצם מדובר פה בשיקולי תוחלת. כן, אמרתי שלמשל ביטול ברוב או, 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 או ספק, זה במקום שבו המחיר שאותו אתה משלם לא יותר גדול מהרווח האיסורי, כן, שאתה מרוויח, ובמקום כזה מוטל עליך להחמיר. אבל כשיש ביטול ברוב, אז שמה לא דורשים ממך לוותר על הרבה חתיכות בשר כשרות, רק כדי להימנע מלאכול חתיכת בשר אחת לא כשרה. זו הצעה אפשרית, ראינו את זה מתוך דבר ש... דין, סוגיית דבר שיש לו מתירים, אבל בשורה התחתונה הגענו למסקנה שבעצם מדובר פה באיזשהו סוג של חישוב תוחלת, או שיקולי תוחלת. אחרי זה, דיברתי קצת לאור הקביעה הזאת על איך להבין את דיני הספקות ברמב״ם. דיברנו על זה שבכל הלכה דאורייתא, מצווה או לאו, יש ציוות ויש מהות. וכאשר אני עושה מצווה, אני מציית לציווי של הקדוש ברוך הוא, וגם עושה איזושהי פעולה שאמורה להיות לה תועלת רוחנית כלשהי. ואם אני עושה עבירה, אז גם מרדתי נגד הציווי, וגם יש פה פעולה שמביאה לנזק רוחני כלשהו. ואז דיברתי על זה, מה קורה במצב של ספק. האם במצב של ספק, מה שמחייב אותי להחמיר, אני מדבר עכשיו בספק הדאורייתא, מה שמחייב אותי להחמיר זה הציווי שבדבר, או המהות שבדבר. וניסיתי להביא ראיה מספק דרבנן, שספק דרבנן הולכים לכולה, בגלל שבדיני דרבנן אין מהות, יש רק ציווי. צריך לשמוע בכל חכמים, אבל עוף בחלב מצד עצמו הוא לא מאכל בעייתי. לכן התורה לא אוסרת אותו, רק בשר בחלב הוא בעייתי. אבל מה? יש ציווי של חכמים, והתורה מצפה מאיתנו לציית לציווי של חכמים. לכן הלכות דרבנן הן הלכות שיש בהן רק ציווי ולא מהות. ואז אם אני רואה שספק דרבנן לכולה, המשמעות היא שכאשר יש לי ספק האם יש פה ציווי על הדבר הזה או לא, מותר לי להקל. ולכן בספק דרבנן אפשר ללכת לכולה, ודיברנו על זה שאומנם מותר לי להקל, אבל אם מישהו רוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה. יש פה כן אולי איזשהו עניין להחמיר. אבל זה דיון אחר, עשינו אותו קודם. מתוך כך אנחנו מבינים שכאשר יש לי ספק לגבי הציווי, אז מרד במצב שבו לא ברור אם יש ציווי, זה לא מרד. ולכן ספק דרבנן אפשר להקל. מכאן אני למד שמה קורה בספק דאורייתא, אז מימד הציווי שבדאורייתא לא אמור להטריד אותי. למה? כי זה מה שראינו בדיני דרבנן, שאם יש לי ספק האם יש ציווי או לא, אני לא חייב לחשוש לזה. אבל בדיני דאורייתא, מה שיש מעבר לציווי, מה שיש מעבר לדיני דרבנן, זה גם המהות. וכאשר יש לי ספק האם הבשר הזה הוא חזיר או לא חזיר, בשר כשר או בשר חזיר, אני אמור להחמיר בגלל החשש שמא יש פה בשר חזיר. פשוט בגלל שלאכול בשר חזיר זה דבר בעייתי. המהות פה היא זו שאמורה להטריד אותי, ולא הציווי, כי הציווי יש גם בדיני דרבנן. ולכן המסקנה שאליה הגעתי זה שספק דאורייתא לחומרא זה פשוט בגלל שיקול תוחלת, כמו שאמרתי קודם. מה הכוונה? יש פה 50% שאני נקלע לאכילת איסור, ובמצב כזה אסור לי לקחת סיכון של 50%, סיכון של 60% מותר, עוד פעם שיקולי תוחלת כאלה או אחרים מותר לי, בגלל שיש צד שזה לא איסור, ואז אני צריך לוותר על הדבר הזה. אז כמו שיש ביטול ברוב, אם יש לי שתי חתיכות היתר, אני לא צריך לוותר עליהם כדי להימנע מאכילת חתיכה אחת של איסור, אבל חתיכה אחת של היתר אני כן צריך לוותר עליה, לכן כשיש רוב אז הוא מבטל את האיסור, אבל אם אין רוב אז הוא לא מבטל את האיסור. ואותו דבר, מה קורה במצב של ספק, אם יש לי ספק לגבי חתיכה מסוימת, האם היא חזי או לא. אז אם הספק הוא 50-50, אני לא יכול לאכול אותה. למה? כי שוב פעם, מבחינת שיקולי התוחלת, השיקולים הם 50% שזה חזי, 50% שזה כשר. עכשיו, יש 50% שאני מוותר על בשר כשר, אבל אם זה 50% אני נדרש לוותר, כי יש 50% שזה בשר חזיר. אבל אם יש לי 60% שזה בשר כשר, ו-40% שזה חזיר, במצב כזה תוחלת הרווח, או תוחלת ההפסד אם תרצו, לא מצדיקה דרישה ממני לוותר. ולכן אני יכול להקל, ולכן הולכים אחר הרוב גם בדיני דאורייתא, ושוב פעם בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שיש פה איזשהו חשבון של תוחלת. כן? בעצם אני מחשב את תוחלת הרווח או את תוחלת ההפסד, ודיני הספקות הם ביטוי לחישובי תוחלת. זאת בעצם הטענה. עכשיו, אני רוצה לעבור צעד אחד הלאה ולשאול מה משמעותה של החובה הזאת להחמיר בספק דאורייתא. יש גמרא בשבועות בדף י"ח, הגמרא אומרת שם, אולי הקדמה קצרה, כמובן אסור לאדם לקיים יחסי אישות עם אשתו כאשר היא נידה, כאשר היא רואה אדם. אוקיי? עכשיו, יש דינים שנקראים וסתות, שזה דיני דרבנן. מה זאת אומרת? ישנם מועדים שהם מועדים לזה שהאישה תראה דם, ולכן במועדים האלה חכמים אומרים, גם האישה לא ראתה, אנחנו מחייבים אותך להחמיר ולהימנע מיחסי אישות. מחייבים אתכם, לא אותה, את שניכם, להימנע מיחסי אישות. מישהו פה הרים יד, אני לא יודע איך לפרש את זה? מי שרוצה לשאול שיתפרץ, לא, לא להרים יד. לא יודע מה זה הדבר הזה. אז כן, אז מה שזה נקרא סמוך לווסת או וסתות, במצב כזה אסור לקיים יחסי אישות. למשל, אם האישה ראתה שלוש פעמים בתאריך מסוים בחודש, נגיד תמיד בי"ב בחודש, אז גם בי"ב בחודש הבא אני אמור לחשוש ולשמור על, כן, על הפרדה. לא לקיים יחסי אישות והפרדות שונות של נדרשות סמוך לווסת. וזה להלכה דין דרבנן. יש ויכוח בגמרא, אבל להלכה זה דין דרבנן. עכשיו, מה קורה? שואלת הגמרא בשבועות בדף י"ח, דנה בשאלה, מה קורה אם אדם בא לשתו סמוך לווסת, בתאריך אסור, אבל היא לא ראתה אדם, אז הוא עבר על איסור דרבנן רק, אוקיי? עכשיו פתאום, תוך כדי, היא ראתה אדם. ברגע שהוא משמש איתה, כי מקיים יחסי אישות איתה כשהיא ראתה אדם, זה כבר איסור דאורייתא, זה נידה, קראת, אוקיי? אבל בעניין הזה הוא אנוס, כי סוף סוף הוא לא ידע שהיא רואה היום דם, זה נחת עליו בהפתעה, עליהם, עוד פעם, שניהם, אני מדבר על שניהם, נחת עליהם בהפתעה. האיסור, אמנם הוא עבר איסור דרבנן, אבל זה רק איסור דרבנן. במישור הדאורייתא אין פה איסור, לכן במישור דאורייתא אני רואה אותו כאנוס. ככה לכאורה.
למה לא תחילתו בפשיעה וסופו בנס?
מה?
למה זה לא תחילתו בפשיעה וסופו בנס?
אז תכף אני מגיע לזה, ואולי השאלה אם זה בדיוק תחילתו בפשיעה וסופו בנס, אבל סברה כאין זו. הגמרא בשבועות באמת אומרת שבמצב כזה הוא לא נחשב אנוס, הוא נחשב שוגג. אבל הוא צריך להביא קורבן. למה הוא לא אנוס? על פניו במישור הדאורייתא אין שום איסור. זה שהוא עבר על איסור דרבנן, אז מה? יש אחרונים שרצו לטעון שכל מי שעובר על איסור דרבנן זה מנטרל את הטיעונים שלו לאונס במישור דאורייתא. אתה יודע מה, מישהו שמטלטל ארבע אמות בקרמלית, ואז בעצם מתברר לו שזה רשות הרבים. ואז הוא עבר על איסור דאורייתא. עוד פעם, הוא לא יהיה אנוס, למרות שבמישור הדאורייתא הכרמלית זה איסור דרבנן, טלטול בכרמלית. במישור הדאורייתא הוא בעצם עשה מעשה מותר, אז הוא אנוס. אומרת הגמרא, לא. לא אומרת הגמרא. אומרים אותם אחרונים, לא, הוא לא אנוס. הוא שוגג, הוא לא, אולי לא מזיד, אבל הוא לא אנוס. והם לומדים את זה מהגמרא בשבועות כאן. אבל בכלי חמדה ועוד אחרונים רוצים לטעון שזה לא נכון, זה לא מדויק. זה נכון במקום שבו האיסור דרבנן כל עצמו נועד כדי להזהיר מכניסה לאיסור דאורייתא. זאת אומרת, הרי האיסור של וסתות דרבנן, מה שאדם צריך להתרחק מאשתו במועדים האלה שהם סמוכים לווסת, זה בגלל החשש שהיא תראה דם והוא ייכנס לאיסור דאורייתא. זה לא סתם איסור דרבנן. אם אכלתי עוף בחלב, וכתוצאה מזה, אני לא יודע מה, קיימתי יחסי אישות עם אשתי כשהיא ראתה דם, אני לא מפסיק להיות אנוס בגלל הדבר הזה. אז מה אם עברתי על איסור דרבנן? אם האיסור דרבנן הוא איסור כזה, שכל עניינו זה להזהיר אותי, שאני עלול לעבור פה על איסור דאורייתא, זה משהו אחר. כי בעצם אני לא הקשבתי להזהרה, מפני האיסור דאורייתא הזה עצמו שאותו עברתי בסוף. אז איך אני יכול להגיד שהייתי אנוס? זאת אומרת, במקום הזה, כשחכמים אומרים לי, תשמע, תתרחק מאשתך, בגלל שיכול להיות שהיא תראה דם ואז תעבור על איסור דאורייתא, אני צפצפתי על ההזהרה שלהם, אז עברתי על איסור דרבנן. אבל אם היא ראתה דם, ממש, ועכשיו קיימתי יחסי אישות, אז זה שצפצפתי על ההזהרה שלהם, לא מאפשר לי לטעון שהייתי אנוס ביחסי האישות שקיימתי. בגלל שהזהירו אותי מפני הדבר הזה עצמו, ואני צפצפתי על האזהרה. אז הנקודה שבגללה אני לא, אין לי טענת אונס פה, היא לא שהיה איסור דרבנן, לא בגלל שעברתי על איסור דרבנן, אלא בגלל שצפצפתי על האזהרה שהזהירו אותי חכמים, כנגד האיסור דאורייתא. ולכן בעצם אני לא אנוס, לא בגלל שעברתי על איסור דרבנן, הנקודה היא לא האיסור. לשאלה, האיסור עניינו הוא להזהיר אותי, וכיוון שצפצפתי על העזרה, אני לא יכול להגיד שהייתי אנוס. שאלו פה לגבי הדוגמה של הקרמלית, אז זה נכון שיש פה מקום קצת להתלבט גם בדוגמה של הקרמלית, אבל אני חושב שזה לא אותו דבר. כי בדוגמה של הקרמלית, אז זה שאסור עליי לטלטל בקרמלית, זה שמה אני אטלטל במקום אחר, שהוא רשות הרבים. כי אני אתבלבל. אני דיברתי לכן בכוונה, נתתי דוגמה אחרת. נתתי דוגמה שאני מטלטל בקרמלית, ואז התברר לי שטעיתי. הדבר הזה עצמו הוא רשות הרבים. זה לא קרמלית. פשוט לא ידעתי. אוקיי? זה משהו אחר. איסור קרמלית לא נועד לזה. איסור קרמלית נועד כדי להזהיר אותי, שאני לא אבוא לטלטל ברשות רבים דאורייתא. אוקיי? אז לכן לדעתי זה לא אותו דבר, אבל עוד פעם זה לא חשוב. זאת רק דוגמה, אז אני לא אכנס לזה כאן. מה בעצם אנחנו לומדים? הרשב"א שם בשבועות בדף י"ח מחדד את זה יותר, אבל למעשה זה פשט הגמרא. ומה שאנחנו בעצם לומדים מכאן, זה שאם חכמים מזהירים אותי מפני איסור דאורייתא, למרות שלעבור על האזהרה שלהם זה רק איסור דרבנן, אבל אם האיסור דרבנן המסוים הזה הוא בעצם סוג של אזהרה, אז יש לזה משמעות גם במישור דאורייתא. אני לא יכול להגיד שהייתי אנוס כשעשיתי את העבירה דאורייתא, כי הזהירו אותי, ואני צפצפתי על האזהרה. זאת הטענה.
האזהרה הזו של דרבנן זה גם סטטיסטיקה, נכון?
נכון.
כאן נכנסת הסטטיסטיקה.
נכון, סוג מסוים של שיקול סטטיסטי. השאלה עוד פעם, וסתות זה אחת הדוגמאות למה שנקרא חזקת שלוש פעמים. יש בגמרא כמה וכמה דברים שאחרי שלוש פעמים נתפסת חזקה. למשל, אישה שרואה אדם בתאריך קבוע בחודש, אז אחרי שלוש פעמים יש חזקה שהתאריך הזה מועד אצלה לראיית דם, או הפלגה, כן, הפרש בין פעם לפעם, מההפרש הוא אותו הפרש וכו'. יש שור מועד שנוגח שלוש פעמים, אז יש חזקה שבעצם עכשיו הוא שור מועד וצריך לשמור עליו, צריך להיזהר יותר. כל מיני דברים, מי שמתו אחיו מחמת מילה, כן, אם מתו לי שלושה ילדים, כשעשיתי להם מילה, בילד הרביעי אני כבר לא אמור לעשות לו מילה, כי יש חזקה שהילדים האלה מתים אם עושים להם ברית מילה, וכן הלאה, יש חזקות שלוש פעמים, כמה וכמה דוגמאות לדבר הזה בשס. השאלה אם הדבר הזה הוא סטטיסטיקה או לא סטטיסטיקה היא שאלה מעניינת. אני אומר את כל זה בסוגריים כתשובה אליך. זה לא כל כך פשוט שהדבר הזה הוא סטטיסטיקה, יש כאלה שעושים לטעון שזה דין, זה לאו דווקא במובן הסטטיסטי, כי למה דווקא שלוש פעמים, ואם אין קשר בין השלוש פעמים האלה, אז למה להניח שהשלוש פעמים האלה גם התממשו בפעם הרביעית? דיברנו על זה, אני חושב, בסדרה הקודמת, כשדיברתי על הסקה מהמציאות, אז נדמה לי שדיברתי על זה די בהרחבה. אז רק אני מזכיר את זה, שאני לא לגמרי בטוח, זה סטטיסטיקה, אבל זה כאין שיקול הכרעה, חזקה כלשהי. במובן הזה זה נכון, זה שייך לחלק הראשון של הסדרה. אבל אם אני חוזר לענייננו, אנחנו עכשיו בדיני ספקות, אז עכשיו הדיון הזה שם בגמרא בשבועות פותח פתח לשאול את עצמנו מה משמעותם של דיני ספקות. כאשר התורה אומר, ההלכה אומרת לי שאני צריך להחמיר בספק דאורייתא. מה היא מתכוונת לומר פה? אפשר להבין את זה בשתי צורות. האפשרות הראשונה, להגיד ברגע שיש מצב של ספק, אסור לך לקחת סיכון, נטילת הסיכון עצמה היא איסור. לפי זה, מה קורה? יש לי חתיכת בשר, אני לא יודע אם זה חזיר או בשר כשר, ספק, אני אמור להחמיר, צפצפתי, אכלתי את החתיכה הזאת, ואז הגיע עד ואמר לי זה היה חזיר.
לא, זה היה קשר.
זה היה קשר, סליחה. מה עכשיו?
עדיין.
אז לפי הניסוח שהצעתי עכשיו, כיוון שהאיסור הוא על עצם הכניסה או לקיחת הסיכון, קוראים לזה בלשון האחרונים, כניסה לבית הספק, אני בעצם נכנס לתוך בית הספק, עצם הכניסה לבית הספק היא איסור.
זה כאילו עבירה בפני עצמה, אתה לא עובר על האכילה, אלא על זה ש...
יש איסור לקחת סיכונים, אוקיי? בעצם החובה להחמיר בספק דאורייתא, זה איסור לקחת סיכונים. זה בעצם איזשהו סוג, זה בכלל לא קשור לאכילת חזיר, אלא זה סוג של חובה להיות ירא שמיים.
או חצי שיעור.
אם אתה לא, כן, אבל זה לא בדיוק חצי שיעור, אלא זה חובה, כי בחצי שיעור בפשטות זה כן האיסור אכילה שהוא, של השיעור השלם. גם על זה יש דיון באחרונים, אבל בפשטות זה איסור חזיר ממש. אבל פה הטענה זה בכלל לא איסור חזיר. אני לא מוטרד מהשאלה של אכילת חזיר. ולכן האיסור הזה קיים גם אם מתברר שלא אכלתי חזיר. למה? כי האיסור הוא על לקיחת סיכון, לא על 50% שתאכל חזיר. הנקודה היא לא שאני צריך לחשוש מאיסור החזיר, אלא עצם זה שלקחתי סיכון, זה אומר שאני לא ירא שמיים. שהסיכוי לעבור על איסור לא מרתיע אותי, לא מפחיד אותי, אני לא מתרגש מהדבר הזה. אז בעצם זה איזושהי חובה להיות ירא שמיים, נקרא לזה כך. זה הצעד...
אם מתברר שזה היה חזיר, אז עברת שני איסורים?
נכון. עברת שני איסורים. את האיסור השני יכול להיות שעברת באונס. האיסור דאורייתא. אבל את האיסור דרבנן, כן, עברת האיסור דרבנן.
זה כמו עם ההסתה.
מה?
זה כמו עם ההסתה, שאם אתה מסית מישהו, אתה לא לוקח את הדין...
לגבי ההסתה עשיתי דיון מאוד מאוד דומה.
כן,
אני מסית מישהו ובסוף הוא לא עבר את העבירה, אם עדיין עברתי את האיסור או לא עברתי את האיסור. אז גם פה בדיוק באותה צורה, זה ניסוח אחד. ניסוח שני זה שיש בעצם, אין בכלל איסור על כניסה לבית הספק. אתה רוצה לקחת סיכון, תיקח אותו. אבל תדע לך שאם בסוף יתברר שאכלת חזיר, לא תהיה לך טענה שהיית אנוס. אתה לא יכול להגיד היית אנוס, הזהירו אותך. אמרו לך, תראה, יש פה 50% שאתה תאכל חזיר. ואתה לקחת את הסיכון. אתה לוקח סיכון, בסדר גמור. אם הרווחת, הרווחת. אבל אתה לוקח סיכון על הצד שאם לא, אם יתברר שכן עשית איסור, לא תוכל לטעון להגנתך שהיית אנוס. הניסוח הזה יכול ממש להוביל אותנו לסיטואציה שבה עברתי על איסור חזיר דאורייתא. כשלקחתי את הסיכון הזה, זה לא איסור דרבנן, זה איסור דאורייתא, אלא החובה להחמיר בספקות לא מוגדרת כאיסור דרבנן, או לא דרבנן, אלא איסור בפני עצמו, בעצם לפי הרמב"ם זה דרבנן, לפי ראשונים אחרים זה דאורייתא, אבל לא מוגדר כאיסור בפני עצמו, זה מוגדר כנטרול של טענת אונס, אין לי טענת הגנה שהייתי אנוס. ושמי שמצפצף על העזרות, לא יכול להגיד שהוא היה אנוס. אוקיי? אז בהקשר הזה,
אני לא מבין בכלל את ה... סליחה, אני לא מבין בכלל את ה... איזה מקום יש לאונס כאן? למה מתחשבים... למה זה יקרה אונס? יש ספק.
נגיד שאכלתי חתיכת בשר והתברר שזה היה חזיר. לא ידעתי.
אבל יש ספק. מלכתחילה יש ספק על הדבר הזה.
ברגע שיש ספק, אז פה זה תלוי. היה מקום להגיד, ספק ספק, אני עדיין לא יודע שהדבר הזה הוא חזיר. אומרים לך, לא.
נכון.
ברגע שיש 50% שזה חזיר, אתה לא יכול להגיד אני לא יודע. ולכן אין לך טענת אונס. זה בדיוק הטיעון. מה שאתה שואל זה בדיוק כמה שאני מסביר. זה הטענה. לכן צריך להחמיר בספק דאורייתא. צריך להחמיר כיוון שאם תיכשל, לא תעמוד לזכותך טענה שהיית אנוס.
אני לא מבין שבכלל צריכים להגיע...
מה?
אני לא מבין בכלל שצריכים להגיע לטיעון הזה כדי להגיד שאין לך טענת אונס.
למה?
כי מלכתחילה זה לא מתחיל. למה? יש לי, לפני יש ספק, אני לא יכול, אין לי שום אפשרות לטעון שהייתי אונס.
למה?
שהייתי אנוס.
למה?
כי יש ספק, יש ספק. אני...
לא, לא. זה... מי אמר שאני צריך לחשוש לספקות? מי אמר שסיכון של 50% הוא סיכון שלא מותר לי לקחת אותו?
אוקיי, אז אולי, הייתי תולה את זה במחלוקת הזאת.
ההלכה בסוף אומרת לי באמת שלא, זאת אומרת שאתה צודק. אתה רק שואל למה צריך את ההוראה של ההלכה. צריך את ההוראה של ההלכה, אבל זה לא טריוויאלי.
הייתי יותר מבין שאפשר להתייחס בכלל, להניח שהצד של האונס מתחיל, אם יותר אומרים כמי שפוסק, כמי שסובר שספק דאורייתא לחומרה זה רק דרבנן, אז כאילו אין... אין פה, אני פחות מוכרח לשמור על הספק.
אתה הופך את היוצרות. השאלה אין ספק דאורייתא לחומרה, מדאורייתא או מדרבנן, היא התוצאה של הדיון שלנו, לא ההנחה של הדיון שלנו. אני מנסה להסביר למה אנשים אומרים ספק דאורייתא לחומרה. לא משנה כרגע אם דרבנן או דאורייתא. אני אומר, הם אומרים את זה, אפשרות אחת, הם אומרים את זה כי יש איסור על כניסה לבית הספק. אפשרות שנייה, לא. זה רק אומר שאין לך טענת אונס על מה שעשית. עכשיו, על זה גופה אפשר לדון, האם העיקרון הזה הוא עיקרון דרבנן או עיקרון דאורייתא. אני לא מניח את העיקרון הזה ואז שואל את עצמי מה קורה, להפך. אני אנסה להסביר למה יש עיקרון כזה. בסדר? אז הטענה בעצם שעולה, וזה לאור הגמרא בשבועות, שיכול להיות שהחובה להחמיר בספקות היא בכלל לא איסור מצד עצמו. רק מנטרל את טענת האונס שהייתה יכולה לעמוד לזכותי אם יתברר שעשיתי איסור, אוקיי? ואז למעשה, לפי הצד הזה, אם נגיד לקחתי את הסיכון ובסוף יתברר שזה היה בשר כשר, אז לא קרה כלום. לקחתי את הסיכון,
נראה
שמיים גדול, אולי אני לא, אבל בסדר, לקחתי סיכון, הימרתי וזכיתי בהימור, אוקיי?
הרב, אם זאת הסברה של הספק דאורייתא לחומרא, למה לא מיישמים את זה גם כן בספק דרבנן? למה לא אומרים שספק דרבנן לקולא? כי זה מנתחל את הטענה שלך שיהיה לך אונס, אתה לא אנוס, אלא אומרים שספק דרבנן לחומרא.
כי רבנן אומרים לי שלגבי איסורי דרבנן מותר לקחת את הסיכון.
ולמה בעצם? שיהיה מותר?
קל יותר, או כי זה לא איסור מהותי, זה רק בגברא ולא בחפצה. איך שלא תסביר את זה? אז אולי אני עוד הערה על מה שנדמה לי גם אליאב, נדמה לי שגם את זה אתה הערת קודם, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, למה הסתייגתי קצת? אמרתי שזה לא בדיוק תחילתו בפשיעה וסופו באונס, למרות שזה דומה. למה? כי בתחילתו בפשיעה וסופו באונס, מדובר בסיטואציה, כן, הגמרא במציאה, בדף מ"ב, הגמרא בצריף הדעו ביני. אז הגמרא אומרת שמישהו קיבל מעות לשמירה, שומר, והוא תמן אותם בצריף של ציידים ביער. עכשיו, אף גנב לא מגיע לצריף של ציידים ביער לחפש כסף. אף אחד לא מעלה בדעתו שימצא שם כסף. לכן זה שמירה מצוינת בפני גנבים, לשים את הכסף בצריף ביער, אבל יש חשש שתבוא שריפה. כנגד שריפה זה שמירה לא טובה, כי ביער יכולה לפרוץ שריפה, ואז יישרף לי הכסף. עכשיו, בן אדם תמן את הכסף בצריף, בצריף הציידים, ופרצה שריפה. אם פרצה שריפה, אז הוא פושע, כי הוא לא שמר כנגד שריפה, וזה בדיוק מה שקרה. אבל אם לא פרצה שריפה, אלא בסוף באו גנבים, אז זה ויכוח בגמרא, והוא הוויכוח על תחילתו בפשיעה וסופו באונס. למה? כי הוא בעצם פשע בעצם זה שהוא שם את זה בצריף בגלל החשש משריפה, אבל מה שקרה בסוף היה אונס, זה היה גנבים. אוקיי? אז במצב כזה יש ויכוח בגמרא, האם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור? להלכה פוסקים שחייב. אוקיי? למה אני אומר שזה לא אותו דבר כמו אצלם? תחשבו על בשבות דרבנן או על ספק דרבנן.
האונס לא קשור לפשיעה. האונס לא קשור לפשיעה בכלל.
לא, הוא קשור במובן שלילי. ואת אם לא הייתי עושה את הפשיעה, לא היה קורה האונס. נכון, אם לא הייתי שם את זה ביער, אז גם לא היו באים הגנבים. אבל זה לא משנה, כי הגניבה כשלעצמה היא אונס. ולכן האיסור דרבנן, לא איסור דרבנן, אלא האיסור הראשוני, לא לשים את המעות האלה ביער, הוא לא איסור בגלל שיבואו גנבים. הוא איסור בגלל שתפרוץ שריפה. עכשיו בסוף באו גנבים. אם זה היה איסור שמה יבואו גנבים, ובאמת באו בסוף גנבים, זה היה דומה למה שקורה אצלם. כמו מה שאמרתי לכם עם האחרונים האלה בבסתות. יש אחרונים שרוצים לומר שכיוון שעברתי על איסור דרבנן בהתחלה, אין לי טענת אונס על איסור דאורייתא שבא אחר כך, בכל מצב שעברתי על דרבנן. ועל זה אומרים הכליכם דלו, זה לא בכל מצב. רק במקום שבו האיסור דרבנן, עניינו להזהיר אותך מהעבירה דאורייתא שאתה עלול לעבור. מקום כזה, אם עברת על האיסור דרבנן, בעצם כל הרעיון הוא שהתעלמת מההזהרה של האיסור דאורייתא. ועל זה אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס לגבי האיסור דאורייתא. אז אותו דבר בעצם אני אומר פה, בתחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה דומה למה שאומרים האחרונים ההם על וסתות. זה שאין קשר בעצם בין הפשיעה שאותה עשיתי שהייתה בגלל השריפה, לבין מה שקרה בסוף שהוא היה אונס. אצלנו זה משהו יותר חזק. אצלנו גם למד עמד תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אצלנו יהיה חייב. למה יהיה חייב? בגלל שאצלנו כל העניין של ספק הוא בדיוק כדי להזהיר אותך שאתה עלול להגיע לאיסור דאורייתא. ומה קרה בסוף? באמת הגעת לאיסור דאורייתא. אשר יגורת בא לך, כן? מה שהזהירו אותך זה באמת מה שקרה. אז איך אתה יכול להגיד אחרי זה שהיית אנוס? לכן זה לא בדיוק דומה לתחילתו בפשיעה וסופו באונס, למרות שהרעיון אולי קצת דומה. אפשר לומר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, זאת הרחבה של העיקרון שנמצא כאן. ולכן גם יש מחלוקת לגבי זה. טוב, בכל אופן, זה, אלה שתי האפשרויות להבין את הדין הזה של ספק דאורייתא לחומרא. עכשיו, הזכרתי כבר שיש מחלוקת ראשונים בשאלה האם הכלל הזה שצריך להחמיר בספק הוא, כלל, הוא בעצמו כלל דאורייתא או כלל דרבנן. הרשב"א והר"ן ועוד ראשונים, רוב הראשונים אומרים שזה כלל דאורייתא. לפי הרמב"ם זה כלל דרבנן. הערה מעניינת על העניין הזה, היא קצת קשורה אולי גם לדיון הקודם, יש הרבה שמקשים על הרמב"ם מגמרא בקידושין, פי או תחילת הפיים שם. הגמרא אומרת שם שספק ממזר מותר, הוא לא ממזר. אפשר להקל בספק ממזר. זאת אומרת, נגיד להינסה בספק ממזר. מדאורייתא, מדרבנן, מעלה עשו ביוחסין, ולכן בכל זאת עשו את זה, אבל מדאורייתא זה מותר, ספק ממזר לכולה. אוקיי? אז אומרים כמה מפרשים, השמיית, השמיית א' מדבר על זה, הפני יהושע ועוד מדברים על זה, קשה על הרמב״ם מהגמרא הזאת. למה? כי בגמרא הזאת רואים שצריך מקור מיוחד כדי ללמד אותי שספק ממזר לכולה. ולפי הרמב״ם ספק הדאורייתא לכולה בכל התחומים. רק רבנן אמרו להחמיר, אבל מדאורייתא ספק איסור לכולה. אז למה צריך פסוק להגיד לי שספק ממזר לכולה? והרי מדרבנן יש חובה להחמיר גם בספק ממזר. מה מיוחד בספק ממזר? בדיוק כמו כל ספק דאורייתא אחר.
או רוב בעילות תחת בעליהן, אולי? אפשר להשתמש בזה? אפשר להשתמש בזה שרוב בעילות תחת בעליהן?
רוב בעילות אחר הבעל, לא, זה משהו אחר. אם רוב בעילות אחר הבעל, אז אתה לא בספק ממזר. אז אין ספק.
כאילו...
אני דבר לא, אבל... שהוא באמת מסופק. מצאתי תינוק מושלח, ואני לא יודע מאיפה הוא, מה מקורו. אז יש לי ספק אם הוא ממזר או לא, נגיד, לצורך הדיון. לא יודע מי אבא שלו. זה גוף הספק שלי, אוקיי? אז
במקום כזה... גופה לומד את זה משם אולי.
מה?
הוא גופה לומד את זה משם.
נכון. אז זה ככה מקשים עליו כל מיני מפרשים, אבל באמת בתשובה של הרמב״ם, ומפרשים לא מכירים את התשובות של הרמב״ם הרבה פעמים, בתשובה הרמב״ם אומר שהמקור שלו הוא משם. הגמרא הזאת של ספק ממזר היא המקור שלו, לא רק שזה לא קשה עליו. זה המקור שממנו הוא למד את העניין. הוא בעצם מבין שהדין הזה של ספק ממזר הוא לא דין חריג. הוא לא בא ללמד שספק ממזר הוא אחר מספק רגיל. לא, זה המקור לדין ספק דאורייתא לכולה. מספק ממזר לומדים שספק דאורייתא לכולה. הייתי אומר אפילו יותר מזה, כשמסתכלים על ה... לימוד של הגמרא לגבי ספק ממזר, אין בעצם שום לימוד. הגמרא אומרת ממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר. היא כתוב ממזר. בסדר, גם כתוב חזיר. מה זה קשור? אז מה אם כתוב ממזר? איך אתה לומד מהפסוק שכותב ממזר שספק ממזר מותר? רואים שחזל הבינו, זה סברה, זה לא דרשה. הסברה אומרת שאם ממזר אסור, ספק ממזר לא אסור. אבל זה נכון גם לחזיר, זה נכון גם לכל דבר שלא יהיה. אין פה שום דבר מיוחד בממזר, אין פה שום פסוק מיוחד, אין פה כלום. עצם העובדה שכתוב ממזר, חכמים אומרים טוב, אבל לא ספק ממזר. זאת אומרת, דבר, כתוב חזיר, אבל לא ספק חזיר. כתוב חלב, אבל לא ספק חלב. ערווה, אבל לא ספק ערווה. וכן הלאה. אז כל הדברים האלה בעצם, מהאופי של הלימוד לגבי ממזר, אפשר לראות שזה לא באמת לימוד, אלא זאת איזושהי סברה שאומרת שספק דאורייתא לכולה. מדאורייתא. חכמים באים ומחמירים ואומרים לי, אתה צריך להחמיר. אבל מדאורייתא הספק הוא לכולה. ומה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה בדיוק אומר, כמו בספק דרבנן, מה ששאלו אותי קודם. גם בספק דאורייתא, אם זה 50%, מותר לך לקחת סיכון. בסדר? ואם אתה טיפול בכל זאת, יש לך טענת אונס, כי מותר לך לקחת סיכון. חכמים באים ואומרים, לא, אסור לך לקחת את הסיכון, מדי רבנן. ולכן חכמים קובעים שצריך להחמיר בספק הדאורייתא. אבל החובה הזאת להחמיר בספק הדאורייתא היא עצמה חובה דרבננית. אוקיי? וזה בדיוק בגלל המתח הזה, לפי הרשב"א, אז הנקודה היא שספק דאורייתא לחומרא זה כלל. שאיכשהו אולי יכול להיות אפילו שיש לו מקור כזה או אחר, שם זה כלל, את התורה חידשה. לפי הרמב״ם, הרמב״ם גם מסכים, זאת אומרת, גם לפי הרשב"א, אילו לא היה כלל כזה, אז הייתי מקל. אני צריך כלל שיאסור את הספקות, כאילו לאי זה הייתי מקל. אומר הרמב״ם, אני לא רואה מקור לכלל הזה, להפך, אני רואה התייחסות של חז"ל, שבספקות אני יכול, מותר לי לקחת את הסיכום, כמו בספק ממזר, ולכן הכלל אצלי זה ספק דאורייתא לכולם. מדרבנן חייבו אותי להחמיר, בספק דאורייתא. אבל באופן עקרוני, אני יכול להקל. אוקיי?
אז האם הוא בהכרח הבין שהאיסור הוא להיכנס לבית הספק?
עוד שנייה מגיע, זה לשם אני חותר. אז הערה לגבי הרשב"א היה מקום להגיד אחרת. לגבי הרשב"א היה אפשר לומר, לא, בגלל שאתה לוקח, תלוי איך הרשב"א הבין. אם הרשב"א הבין שיש איזשהו דין מיוחד שההלכה חידשה, שהתורה חידשה, שצריך להחמיר בספקות, אז בעצם גם הוא מסכים שמותר לי לקחת את הסיכון. רק התורה חידשה שצריך להחמיר בספקות, ואולי זה באמת איסור הכניסה לבית הספק, ולא הניטרול של טענת האונס. אבל אפשר היה גם להבין שלפי הרשב"א, זה לא דין שהתורה חידשה, אלא זאת סברה שאומרת שאם יש לך 50% לעבור על איסור דאורייתא, ברור שאסור לך לקחת סיכון. לא צריך שזה חידוש של התורה. זה מינימום של יראת שמיים. אז אם יש לך 50% שאתה עובר על איסור דאורייתא, אז תיזהר ואל תיקח את הסיכון הזה. לכן יש פה, ואז אם אני מבין כך את הרשב"א, אז יכול להיות בהחלט שהרשב"א גם כן הולך על שיקולי התוחלת. ובעצם האיסור הוא לא הכניסה לבית הספק, אלא בעצם הטענה היא שזה איסור על אכילת חזיר. אוקיי? אולי. תראו, העתקתי פה שני קטעים משער הספקות בשער יושר, זה שער הראשון, בפרק ג' אני אשתף את המסך רגע. ועל כן נראה לעניות דעתי. ולפי מה שבהרנו למעלה, לעניין בן י' ג', בן 13, שאכל חלב, ומענישים אותו אחר כך, אף שלא ידע אם הוא זהר הוא על אכילת חלב. בכל מקום, כי הוא לא, הוא בן י' ג', אבל לא יודע אם הוא גדול, הוא עוד לא בטוח שהוא הביא שתי שערות. אז הוא ספק גדול. הוא אכל חלב. אומר רב שמעון שקופ, מענישים אותו. למה? הרי זה ספק. אולי הוא קטן והוא לא בר עונשין. אז הוא אומר, אף שלא ידע אם הוא זר הוא על אכילת חלב, מכל מקום, כיוון שידע שעושה מעשה נגד רחמנה, חשיב מזיד גמור. כמובן, אם יתברר שהוא גדול. זאת אומרת, הוא היה בספק, בסוף יתברר לנו שהוא באמת היה גדול. אבל בשביל מעשה, הוא לא, אם הוא ידע, אז אין מה לדבר. אם הוא לא ידע, אבל האמת היא שהוא באמת היה גדול, כיוון שהוא ידע שהוא עושה מעשה בעייתי, אז מענישים אותו. כמו כן נוכל לומר בכל ספק איסור, למאן דאמר שמה התראה, כן, הוא מדבר, מתכוון להתראת ספק, כאשר מישהו בא לעבור, לעשות מעשה, שיש ספק אם הוא אסור או לא אסור, הרי בשביל להעניש מישהו צריך התראה. עכשיו ברגע שיש לך ספק, אז אני לא באמת יכול להתרות אותו. אני לא יכול להגיד לו, תשמע, אתה אוכל חזיר, חייבים על זה מלכות, כי לא ברור שזה חזיר, ולא ברור שהוא חייב מלכות. אז יש ביקוח בגמרא, האם התראת ספק היא התראה או לא התראה. אוקיי? עכשיו, אם התראת ספק היא התראה, זה מה שהוא אומר פה, למד אמר שמי התראה, אז בעצם אפשר להעניש אותו, למרות שמה זה קשור להתראה, הוא עדיין היה בספק. נכון, הוא היה בספק, אבל בסוף התברר שהוא לקח סיכון לא מוצדק. הוא עבר איסור. מענישים אותו אחר כך. אף אם נאמר ספק מן התורה מותר, כמו הרמב"ם, דעלו כבר בארנו, דאף אם ספק מן התורה מותר, עצם האיסור לא השתנה. ואם באמת פגע באיסור, נעשה על ידו מעשה נגד רצון רחמנה. רק שהתורה הזהירה עליו עדיין ולא על הספק. דליקה למי להזהיר, את מי תזהיר, הוא לא יודע שיש פה איסור. וכמי שמעיה גליה, תעשה עבירה, כן, הקדוש ברוך הוא בעצם יודע שפה הוא עשה עבירה, אז ברמה העקרונית בעצם הוא עבר עבירה. וכמו שגוף האיסור לא נשתנה, כמו כן לא נשתנה גם עונש העבירה, אם רק היה עושה מזיד בשעת העבירה. הוא אומר, גם לגבי עונש, ברמה העקרונית איסור הוא ודאי עבר. לגבי עונש יש מקום להתלבט. למה? כי בשביל להעניש לא מספיק שעברת איסור, צריך שתעבור גם התראה על האיסור. עכשיו פה הייתה התראת ספק, כי לא ידעתי אם אני גדול או לא גדול. הוא אומר, אומר רב שמעון, אבל למאן דאמר שהתראת ספק היא התראה, אז בעיית ההתראה יורדת, הייתה פה התראה, זאת התראה טובה. אם זה ככה, אז מענישים אותו, למרות שבזמן אמיתי לא הוא ולא המטרה ידעו שיש פה באמת איסור. אבל מענישים אותו. כל הנקודה למה לא מענישים אותו, זה פשוט בגלל בעיה של התראת ספק. יש דעה שהתראת ספק היא לא התראה, אבל לגבי השאלה אם הוא עבר איסור דאורייתא, ודאי שהוא עבר איסור דאורייתא. כי הוא אכל חזיר, מה אכפת לי שהוא לא ידע או כן ידע? שימו לב מה האיסור שהוא עבר, לא כניסה לבית הספק, נכון? ברור שהתפיסה פה זה שהאיסור הוא איסור אכילת חזיר. כל דיני הספקות והחובה להחמיר זה רק התראה מפני האפשרות שאתה תגיע לאכול חזיר, לעבור את העבירה דאורייתא. אבל בסוף בסוף האיסור הוא על אכילת החזיר.
זאת אומרת, כאן הוא לא יכול לטעון לכך שהוא אנוס.
נכון. כי היה איסור, היה חובה להחמיר בספקות, אפילו למען דאמר שספק מן התורה מותר, הוא אומר. אפילו לפי הרמב"ם, שספק דאורייתא לכולם מדאורייתא, רק מדרבנן זה לחומרה, גם לשיטתו אנחנו מלקים אותו אם אתה ספק זאת התראה. למה? היה מותר לו לקחת את הסיכון, אבל הוא לוקח סיכון. זה שמותר לך לקחת סיכון, זה לא אומר שלא לקחת סיכון. לקחת סיכון, מותר לך להסתכן, אבל אם תפגע באיסור, אז עברת איסור. לא נבוא אליך בטענה על זה שלקחת את הסיכון. אבל כן נבוא אליך בטענה זה שאכלת חזיר. לא תוכל לטעון שהיית אנוס פה. זה הנקודה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, האיסור הוא לא כניסה לבית הספק, אלא האיסור הוא על אכילת החזיר. וכל החובה להחמיר בספקות היא רק התראה שמנטרלת את האפשרות להתגונן בטענת אונס.
אבל כאן איך מגיע לידי ביטוי החלק של ה-50-50?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, הוא יכול לטעון, לדוגמה, היה ספק, אבל ב-60% ידעתי שאני מתחת לגיל. לא?
אם זה 60% אז באמת מותר, הולכים
אחר. אז כאן זה כאילו בטוח, כאילו חצי-חצי, כאילו.
או חצי-חצי נגטיבי או חצי-חצי פוזיטיבי. דיברתי על שתי אפשרויות למצב במצב של ספק. אבל כן, אם יש לך סטטיסטיקה אחרת, 60-40 או 70-30, אז הולכים על פי הרוב, לכולה או לחומרה. אז זה לא מצב של ספק, אמרתי. מצבי ספק אלה מצבים שבהם הכלים הסטטיסטיים לא רלוונטיים. זאת אומרת, אין דרך להכריע בכלים סטטיסטיים. אוקיי?
אבל הדוגמה היא קצת מוזרה, כלומר, לא מרגיש שאפשר ללמוד ממנה לעניינים שלנו, בגלל שכאן מדובר על איסור שהוא ודאי. לא מדובר שבן אדם מתלבט אם מה שהוא עושה זה אסור או מותר.
לא, אבל עדיין, הוא עצמו יכול להיות שהוא קטן, וזה לא אסור לו.
זה מותר לו?
כן. מדאורייתא, כן. יש מצוות חינוך. רב שמעון שקופ עצמו אומר, שייתכן שזה אותו דבר בכל הספקות. כמו כן, נוכל לומר בכל ספק איסור. אבל זה לא, כנראה בא להוציא בדיוק מהשאלה שלך. נכון שפה, הרי הוא אמר בעצמו למעלה, תראו, אף שלא ידע, אף שלא ידע אם הוא זר הוא על אכילת חלב. מכל מקום, כיוון שידע שעושה מעשה נגד רחמנה, חשיב מזיד גמור. זה בעצם החילוק שלך. כי המעשה מצד עצמו הוא מעשה אסור. אתה לא יודע אם אתה בר חיובה. אבל המעשה הוא מעשה אסור, זה אתה ידעת. אחרי זה רב שמעון שקופ מוסיף. אבל לדעתי אין הבדל גם בספק איסור רגיל. גם במקום שבו האיסור עצמו מסופק. לא רק הגברה אם אני גדול או קטן. לכן הוא מוסיף את זה, ולכן הוא אומר, כמו כן נוכל לומר, בשורה הבאה, כן? כמו כן נוכל לומר בכל ספק איסור, למה דמר שמי התרד, למה נשים אותו. ואת הוא בא להוציא בדיוק מההבחנה שאתה הצעת כאן. אפשר היה להגיד אותה, אבל הוא טוען שלא. ולשיטת הרשב"א, אני קורא את הפסקה השנייה, זה אות למד. האותיות האלה אגב זה רק בפרויקט השו"ת, זה לא במהדורות המקוריות. ולשיטת הרשב"א, בכל ספק איסור, יש איסור נוסף, היינו, מלבד עצם האיסור שהוא תלוי במציאות הדבר, אם פגע בעבירה או לא, זה מה שראינו למעלה לפי הרמב״ם, שאין איסור על כניסה לבית הספק, יש איסור אכילת חזיר, רק אם יש לך 50% שהדבר הזה הוא חזיר, אז תדע לך שאתה לא יכול לקחת את הסיכון הזה, לפחות במובן הזה, מותר לך לקחת, לא לבוא לך בתביעה הזה שלקחת את הסיכון, זה כשלעצמו לא אסור מדאורייתא, זה אסור מדרבנן, אבל אם פגעת בסוף באיסור, לא תהיה לך טענת אונס, לא תוכל להתגונן. ככה רמב״ם אומר. הרשב"א טוען, לא, יש גם איסור כניסה לבית הספק. וזאת המשמעות של ספקא דאורייתא לחומרא מן התורה, לפי הרשב"א. מה הכוונה ספקא דאורייתא מן התורה לחומרא? הכוונה שלקחת את הסיכון, זה בעצמו איסור. זה מה שהוא אומר, ולשיטת הרשב"א בכל ספק איסור, יש איסור נוסף, היינו. מלבד עצם האיסור שהוא תלוי במציאות הדבר, אם פגע בעבירה או לא, כן, אם בסוף יתברר שזה חזיר, עוד יש עליו איסור נוסף על מה שמכניס עצמו באיסור ספק, הכניסה לבית הספק. ואיסור נוסף זה הוא איסור ודאי, זה לא איסור מסופק. החובה להחמיר בדיני ספקות היא איסור ודאי, זה איסור על כניסה לבית הספק, אם נכנסת לבית הספק עברת איסור, לא משנה בסוף מה יתברר לגבי הספק עצמו. היינו, אף אם לא פגע בעצם האיסור. אם יתברר שחתיכת בשר הזאת בסוף, היא בשר כשר. זה לא משנה. מכל מקום עבר על האיסור הנוסף, שעבר על רצון רחמנה, שהזהיר עצמו, הכניס עצמו לבית הספק. ולהרמב״ם, לא קשום איסור נוסף על ספק איסור, שלא הזהירה רחמנה על זה. בשביל להגדיר איסור, צריך אזהרה. מאיפה יוצאת האזהרה? על איסור כניסה לבית הספק. הרשב"א לא מביא מקור לדין הזה של ספקא דאורייתא לחומרא. אם אין מקור, אז אתה לא יכול לחדש שיש איסור על הכניסה לבית הספק. מאיפה לחדש את זה אם אין מקור? כל מה שאתה יכול להגיד זה שיש איסור חזיר. ואם אתה נכנס לבית הספק, דע לך שאתה לוקח סיכון ואתה תעבור על איסור חזיר. בלי מקור לא יכול להיות איסור. אגב, מה המקור של הרשב"א? נדמה לי שאם אני זוכר נכון, הרשב"א עצמו מביא מקור מהגמרא של ממזר. מזה שהיה צריך פסוק שימעט את הספק ממזר ויגיד לי שאני יכול ללכת לכולה, רואים שבשאר דיני הספקות בספק הולכים לחומרה. בשאר הדינים. ואמרתי קודם שלדעתי הרמב"ם צודק. כי אין שם באמת מקור אמיתי שספק ממזר לכולה. שום כתוב ממזר. נו, אז מה אם כתוב ממזר? גם כתוב חזיר. מה, 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 מה מיוחד בדין ספק ממזר שלא קיים בספק חזיר? כן, לדעתי, מבחינת הקריאה של הדרשה ושל הגמרא, הרמב״ם צודק. כמו שכל האחרונים תוקפים אותו במתקפה הזאת, לדעתי הוא לגמרי צודק. כן, ולהרמב״ם לא קשור איסור נוסף על ספק איסור, שלא יזהיר הרחמנה על זה. והבחירה נתונה לאדם העושה. אם הוא רוצה להכניס את עצמו אל הספק, רשאי וזכאי. אבל עליה לדעת שאם לא יפגע בעצם האיסור, אז נקי הוא מכל עונש. אבל אם יפגע בעצם האיסור, יקבל עונשו, בין בדין שמיים ובין בבית דין, כפי הדין ההוא. תלוי אם, אם התראת ספק שמי התראה או לא. אם התראת ספק לא, היא לא התראה, אז הוא יקבל את העונש בדיני שמיים. אם התראת ספק היא התראה, הוא יקבל גם עונש בדיני אדם. כמובן, אם יתברר אחר כך, שבאמת הוא אכל חזיר. לא על הכניסה לבית הספק, אז זה הוא לא מקבל עונש. ואין טענת אונס ושגגה בזה שלא ידע בשעת מעשה. דרי ידע את הספק שהוא שקול, ושני הצדדים אפשריים ושקולים הם. ומשום אחי, למען דמר התראת ספק שמה התראה, חייב גם בעונש בית דין. ובעצם, מה שהרמב״ם אומר כאן, זה שהמחלוקת של הרשב"א ומה שהשמעון אומר כאן, זה שהמחלוקת של הרמב״ם והרשב"א, האם ספק דאורייתא מן התורה לחומרה, או מדרבנן לחומרה, היא בעצם מחלוקת בשאלה איך אנחנו מבינים את החובה להחמיר בספק דאורייתא. לפי הרמב״ם אין חובה להחמיר. אם לא החמרת לא קרה כלום. קרה דבר אחד, שאם בסוף יתברר שזה באמת היה איסור, לקחת סיכון ונכשלת, לא תהיה להגנתך טענת אונס. זה הדבר היחידי. ולמה דמה התראת ספק שמי התראה, אתה תעבור על, על איסור... איסור, איסור תורה. תענש או לא תענש, תלוי אם התראה ספק שמי התראה או לא. אוקיי? אבל בעצם אין איסור על הכניסה לבית הספק, האיסור הוא רק, אין איסור בכלל. אלא כל הרעיון הוא רק, אזהרה דע לך שאם עברת את האיסור, לא תהיה לך טענת הגנה של אונס. לעומת זאת הרשב"א טוען שעצם הכניסה לבית הספק היא עצמה איסור. גם אם בסוף יתברר שהבשר הזה הוא בשר כשר, הוא לא חזיר. עצם זה שאתה לא ידעת ולקחת את הבשר ואכלת אותו, זה מראה שאתה לא ירא שמיים. אתה לא מוטרד מזה ש-50% שיש פה בשר אסור, ולא להיות ירא שמיים, הוא בעצמו איסור. למרות שאם בסוף יתברר שזה בשר חזיר, שזה בשר כשר, אז ודאי שאי אפשר להאשים אותך על אכילת בשר חזיר. אבל אפשר להאשים אותך על חוסר יראת שמיים. אז יש לקחת סיכון לא מוצדק, סיכון גדול מדי. זאת בעצם שיטת הרשב"א. עכשיו אפשר?
הרב, אני לא מבין כל כך את שיטת הרמב"ם, שהרב מסביר את זה. שיוצא שהפלפול הזה יוצא שאדם עושה מעשה שהוא מותר, ואחר כך הוא נהנה של זה שהוא עשה מעשה אסור.
לא נהנה
של זה. אם זה מותר, אז זה מותר.
לא. המעשה המותר הוא כניסה לבית הספק. הוא לא נהנה של כניסה לבית הספק, הוא נהנה של אכילת חזיר. אכילת חזיר זה לא מעשה מותר.
אני שואל את הקדוש ברוך הוא בנבואה, את החתיכה הזו של הבשר הזה שאנחנו לא יודעים מה הוא, מותר לי לאכול אותו? אסור. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי לפי ההלכה מותר לך לאכול אותו, אחר כך הוא אומר לי כן, עשית, אכלת זה מסתבר שזה חזיר, אז אסור. איך זה הולך ביחד?
לא אמר שמותר לאכול אותו. הוא אמר שמותר לקחת סיכון. וזה שמותר לקחת סיכון זה לא אומר שזה לא סיכון.
במילים
אחרות. זה פלפול, הרב, זה ניסוח. מותר לקחת, מותר לי או אסור לי לאכול את
הסיכון? מותר לגמרי, מותר לך לעשות, מותר לך לקחת את הסיכון.
זה אומר
במילים... המעשה עצמו מותר, אם המעשה עצמו מותר, אז מותר. איך אפשר אחר כך להגיד, אבל עכשיו
מצטערים. המעשה עצמו לא מותר, אכילת חזיר היא אסורה. אבל מי שלא יודע אם זה חזיר או לא, מותר לו לקחת את הסיכון, לא נבוא אליו בטענה, למה לקחת את הסיכון, אתה לא ירא שמיים. אבל עדיין, אם הוא אכל חזיר, אי אפשר להגיד שהוא פטור מדין אונס, מה זאת אומרת?
במשפט של היום, במשפט המודרני, לא יעלה לדעת לדעתי להגיד, אם המעשה עצמו מותר, נניח, לא יודע את התיאור, מותר, להגיד כן, אבל כיוון שהתוצאה הייתה לא טובה, אז אתה תעניש. צריך את המנס ריאה, את הכוונה. אם אין את הכוונת האיסור, אז היא לא קורה.
צריך לשאול את המשפטנים, אין לי מושג.
לא, זה גם השכל הישר. איך אפשר לעשות מעשה מותר ולחייב אותך על מעשה אסור?
אבל המעשה לא מותר. הספק מותר. הלקיחת הסיכון מותרת.
אבל זה ניסוח יפה. אני אומר, אני מכיר, אני מבין את הניסוחים, אבל זה ניסוחים שעדיין מרחיקים אותנו מהמציאות. המציאות היא שאני שואל שאלה פשוטה. מותר לאכול את הדבר או אסור? לא שואל על סיכונים, לא שואל, אני שואל אם לאכול מותר או אסור. אם אסור, אז אסור, אין בעיה.
שאלה פשוטה הזאת, אני עונה לך תשובה פשוטה. אם זה חזיר אסור לך לאכול, ואם זה פרה מותר לך לאכול, זה הכל.
ועכשיו שאנחנו לא יודעים אם זה, שזה ספק, מותר לי או אסור לי?
תחליט, אם אתה לוקח את הסיכון.
לא, אני שואל את הקדוש ברוך הוא, את הנביא, את שמואל הנביא, מותר לי לאכול או אסור?
הקדוש ברוך הוא, אני מייצג אותו כרגע. תחליט.
אוקיי, אז אני שואל את הרב, מותר או אסור?
תחליט.
לא, אני לא, אני לא פוסק, אני שואל את הרב.
אני אומר לך, תחליט.
אני לא יכול, אין לי את הכלים, אז אני אבקש מהרב את הכלים להחליט. אני
אגיד בעניין הזה, תלוי בעירת
שלך. אז הרב, אז הלכה אפילו לא נותנת לי את הכלים להחליט, היא לא נותנת לי הנחיה מוסרית, לא ערכית, לא דתית, אומרת לי,
ואתה תחליט את המדיניות שלך, ותיסע בתוך.
על סמך מה? איך, על סמך מה אני אמור להחליט? איך, לאן לפנות? אבל אין לי על מה להיאחז.
למה? יש לך מה להיאחז.
אני יודע שחמישים אחוז זה חזיר וחמישים אחוז זה כשר.
אתה יודע, זה כמו אותו דבר, יש לך כוס מים על השולחן. אתה בספק אם יש בה רעל או לא, 50%, בסדר? היו שתי כוסות, אחת של רעל ואחת של מים רגילים, הרבבנו ביניהם, השארנו אחת על השולחן והלכנו הביתה, אוקיי? עכשיו יש לך כוס שהיא ספק רעל, ספק מים. לא. תחליט, מה שאתה רוצה.
אף אדם בעולם, אם היה בא אליי חבר, אומר או חולה, הייתי אומר, ודאי, אתה מטורח? אתה לא נורמלי, אם אתה שותה, גם אם זה יצא, אם זה יצא לגמרי מים, אתה אדם לא שקול.
אז למה אתה אומר שהשכל הישר לא עוזר לך להחליט? הנה, קיבלת החלטה נהדרת.
נו, אז איך אפשר להגיד שזה מותר? השכל הישר אומר שאסור, הסברה היא הלכה לא פחות. הרב אמר לנו את זה כמה פעמים. לא צריך פסוק אם יש סברה בסיסית.
יש איסור לשתות את הרעל, או לאכול את החזיר. עכשיו אתה תחליט, האם אתה לוקח את הסיכון הזה או לא. זכותך לקחת סיכונים. הגדל לך שאם אתה תיקשל, אז נכשלת בסיכון. מותר לי, תדע, בקרן השקעות. מותר לי להיכנס להשקעה מסוכנת, נגיד אם המייפה כוח שלי הרשה לי את זה, אוקיי? אבל הצד שנכשלתי הוא הפסיד את הכסף. זה שהיה מותר לי להיכנס להשקעה, אז מה? אבל בסוף בסוף, על הצד שהפסדנו, הפסדנו.
אבל שם זה לא עניין של עונש, זה עניין של תוצאות. זה בדיוק ההבדל בין הלכה ומוסר לבין התעסקות עם תוצאות.
הוא אכלת חזיר, זה אומר שאכלת את הרעל. עכשיו העונש הוא פועל יוצא של העניין.
זה הקטע שאין לך אונס, כי אתה יכול לבחור גם לא לאכול. אז זה לא מצב של אונס.
אתה רוצה לקחת סיכון, ואחרי זה אתה רוצה לקבל ממני הנחות על זה שלקחת סיכון. קח את הסיכון שיהיה לך לבריאות. אבל אחרי זה אתה רוצה שאני אתחשב בך שאתה החלטת בפזיזות לקחת סיכון, ואני גם לא אעניש אותך על זה שאכלת חזיר? למה שאני אעשה את זה?
אבל אני עכשיו אמור לעשות תשובה, הרי העונש הוא לא סתם נניח בשביל, או להחזיר אותי בתשובה, אני אומר, לפני דקה אמרת לי שזה בסדר, לא צריך לעשות שום תשובה על המעשה שלי, בוא נראה מה יהיה, ועכשיו בגלל שהתברר במציאות שיש משהו, אז עכשיו אני צריך להכות על חטא ולהתגלגל.
תשובה על זה שלקחת סיכון, אתה צריך לעשות תשובה על זה שאכלת חזיר. עכשיו יכול להיות שהמסקנה שלך תהיה להבא לא לקחת סיכונים, או שלא. תחליט לבד.
אז הקראת הוא על הנטילת סיכון, לא על אכילת
חזיר?
לא, אבל אמרנו שזה לא הבעיה, הבעיה היא על הנטילת סיכון.
הפוך. אין בעיה של נטילת סיכון. הבעיה היא רק אכילת החזיר.
אבל אמרת לי, אבל הרב אמר קודם של אכילת חזיר, אני...
כל הזמן אומר, בדיוק את זה, אתה אמרת את
זה. לא, אני אומר, זה נראה לי תלוש,
לא, היתר כניסת לספק, פירושו לאכול את החתיכה הזאת. אז איך לחלק בין שני הדברים? להגיד שמה שמותר זה כניסה לספק? דע
לך לקחת סיכון, אבל דע לך שאתה לוקח סיכון. מה הבעיה? לא הבנתי, זה כל כך פשוט. מותר לך לקחת את הסיכון, אף אחד לא יבוא לך בטענות על עצם העובדה שלקחת את הסיכון. אבל אתה לוקח סיכון, זאת אומרת, אם אכלת חזיר, אתה תישא בתוצאות. כמו השקעה בבנק, אני לא מבין מה הבעיה. מותר לי לקחת סיכון, אבל אם הפסדתי, הפסדתי.
לא, אבל זה הבדל גדול, הרב, עוד פעם, אתה לא עושה תשובה על זה שהפסדת בבורסה, נכון? לא צריך לעשות שאלה, אני לקחתי על עצמי את הסיכון, וזה בסדר גמור. אבל פה אני עושה תשובה, אני מרגיש אשם, אני מרגיש אשם על משהו שאומרים לי, מבחינת החזירות של הדבר, אין בעיה. זה שזה חזיר, זה לא מפריע, מותר לך. רק על נטילת סיכון, ועל נטילת סיכון אתה לא עושה תשובה. כי מותר לך להיכנס לסיכון.
אני לא אומר, אתה כל הזמן הופך לי, אני אומר הפוך. על נטילת הסיכון אין בעיה. הבעיה היא החזיר שאכלת.
אבל
מותר לך לקחת את הסיכון, מדאורייתא. מותר לך לקחת את הסיכון. הבעיה היא אכילת החזיר.
אם היינו עושים השאלה לזה למעשה מוסרי, הרב היה מסכים איתי שאי אפשר לעשות הפרדה כזו, הפלפול הזה לא יכול להחזיק.
אפשר.
כי או שאדם, או מעשה מוסרי מותר, או שהוא עושה מוסרי הוא לא מוסר.
לא מסכים. ממש לא מסכים. יש מצבים שבהם אני לא חושש שתצא התוצאה, לקחתי סיכון. לקחתי סיכון, אבל זה סיכון, אם נכשלתי, אז האחריות עליי. ברור שהשיקול הדעת שלי יגיד שאם יש נגיד דיני נפשות על הפרק ואני לוקח סיכון של 50%, לא סביר. אותו דבר גם אתה צריך להשיג מסקנה, אם יש פה 50% לא לאכול חזיר, לא סביר לקחת את הסיכון. אבל על זה לא יבואו אליך בטענות, אם לקחת סיכון לא סביר, זכותך, אין איסור. בשביל איסור צריך חזרה. מה שרב שמעון שקופ אומר, התורה לא אסרה את לקיחת הסיכון, השכל הישר יכול להיות שכן אוסר אותו, אז תימנע, אין בעיה, וזו החלטה שלך.
אדם לקח על עצמו אחריות, שתה אלכוהול, למרות שאמרו לו, הוא לקח על שעתו באופן מוגזם, נהיה שטוי, ונהג לתוך ציבור, ולמזלו לא דרס אף אחד. אז, או במקרה אחר כן דרס מישהו, אז אנחנו יש הבדל מהותי בין שני המקרים, הוא עשה את, הוא נהג בפקירות מההתחלה ועד הסוף, על זה אנחנו טובים אותו, לא על התוצאה, המוסר הוא...
אתה מכניס לי את הרשב"א ואני מסביר את הרמב"ם, אני אומר לא, מותר לקחת סיכון, רק את הסיכון שאתה לוקח בסופו של דבר, תישא בתוצאות, מה שקורה בדריסה, מה שמבלבל בדריסה, זה שבדריסה יש להשלכות על אנשים אחרים, ויש לנו אינטואיציה כזאת שאומרת, שמותר לי לקחת סיכון על עצמי, אבל לא סיכון על אנשים אחרים, הסיכונים שלהם, זה הם צריכים להחליט אם הם לוקחים אותם או לא. אבל אם נגיד הבן אדם שמה, יגיד לי, אוקיי, אני מוכן שתנהג בשכרות, אני בונה על זה שלא תדרוס אותי. אז בסדר. גם אם דרסתי אותו בסוף. אם שנינו הסכמנו ולקחנו את הסיכון, אף אחד לא בא אליי בטענות על זה שלקחתי סיכון. אבל עדיין יכול להיות שישפטו אותי על זה שדרסתי אותו. ברגע שזה נוגע למישהו אחר, אז הם מתערבבת פה אינטואיציה שונה. לכן זה שונה מלקיחת סיכון על אכילת חזיר. זה סיכון שלי. עכשיו, אני מחליט אם אני לוקח את הסיכון או לא. עוד פעם, אני לא טוען שהשכל הישר אומר לקחת את הסיכון, הפוך. זאת אומרת שיראת שמיים אומרת לא לקחת את הסיכון. אבל יראת שמיים אין פירושה שיש בזה איסור. כמו שרב שמעון שקופ אומר, בשביל שיהיה איסור צריך חזרה. צריך מקור. אין מקור. לכן אין איסור על זה. ברור שירא שמיים היה מן הראוי שיחמיר. בסדר? אי אפשר להעניש אותך על זה שאתה לא ירא שמיים, אתה לוקח סיכונים, או שהצלחת או שלא הצלחת. להבחין בין השאלה אם יש פה איסור במובן הפורמלי, לבין האם זה בסדר לעשות כך. האם זה מבחינת היראת שמיים, או המוסר, או יש לו תגדיר את זה, האם זה מעשה שהוא ראוי, הוא חיובי. אז לא, הוא לא. זה לא כל מעשה שהוא לא חיובי, יש עליו איסור הלכתי. אז לכן... הוויכוח הוא ויכוח הלכתי, זה לא ויכוח בשאלה מה לעשות. אני מניח שגם הרמב״ם מאוד ממליץ לא לקחת סיכונים על איסורי דאורייתא. אבל הוא ממליץ, בסדר? המלצות זה יפה, אבל זה לא איסור. אז זה בעצם הדוגמה הזאת של רב שמעון שקופ, מראה לנו שיכול להיות שיש פה מחלוקת בראשונים, איך להבין את המושג, את הכלל הזה של ספק דאורייתא לחומרה. האם בעצם אני, יש איסור על עצם לקיחת הסיכון, או, ואז שימו לב, בעצם זה לא שיקול של בפשטות זה לא שיקול של תוחלת, כי לא אומרים לי יש תוחלת שתאכל חזיר. ולכן כשאני מדבר על שיקולי תוחלת, זה בעצם התפיסה של הרמב״ם. כי התפיסה של הרמב״ם אומרת, למעשה אתה צריך לעשות את החישוב מה הסיכוי שאתה תגיע לעבירה. מה תוחלת ההפסד של המעשה הזה. ולכן אומר, על עצם לקיחת הסיכון אין בעיה, אבל יש לך סיכוי 50% שתאכל חזיר. 50% כפול עוצמת האיסור של אכילת חזיר, זה תוחלת שאותה יכול להיות שלא לא ראוי לקחת. אוקיי? לפי הרשב"א, אני בכלל לא מסתכל על השאלה מה יקרה בסוף עם החזיר. עצם לקיחת הסיכון היא איסור, גם אם בסוף לא יצא חזיר. ולכן לכאורה, לפי הרשב"א, בעצם לא מדובר פה על שיקול של תוחלת, אלא איסור הספק הוא איסור עצמאי, בפני עצמו. ולפי הרמב"ם זה שיקולי תוחלת. אבל זה לא מדויק. למה? או לא הכרחי. כיוון שגם לפי הרשב"א, ברור, או לא יודע, לי זה ברור, בסברה, שהאיסור על הכניסה לבית הספק, ברור שהוא מתחיל מזה שיש איסור לאכול חזיר. אי אפשר לנתק את זה מהחישוב הסטטיסטי שאומר שיש פה 50% שאתה תגיע לאכילת חזיר. ובגלל שיש 50% שאתה תגיע לאכילת חזיר, לכן אומרים לך אל תיקח את הסיכון. אז ההגדרה ההלכתית היא שיש איסור על עצם הכניסה לבית הספק. ואם אתה שואל את עצמך מה הטעם הדקרה, למה באמת התורה אוסרת לקחת סיכון? בגלל הסיכון שבדבר. בגלל זה שאתה בסוף יכול להגיע לאכילת חזיר. זאת אומרת, בסוף בסוף יכול להיות שגם הרשב"א מדבר פה על איזשהו סוג של חישוב של תוחלת. רק ההגדרה ההלכתית היא שיש איסור על עצם לקיחת הסיכון. למה האיסור? זה כי יש תוחלת לנזק. יש דוגמה לדבר, כמה דוגמאות לדבר, פעם שדיברתי על זה, למשל בפרי העורבייה. בפרי העורבייה, די ברור שהתורה אין לה את העניין של עצם יחסי האישות בין הבעל לבין האישה. זה הדרך של האדם להעמיד צאצאים. אבל המעשה מצד עצמו הוא אמצעי, זה לא המצווה. המצווה היא שיהיו לי בן ובת, אוקיי? רק הדרך להגיע לזה שיהיו לי בן ובת, זה לקיים יחסי אישות. אז עכשיו השאלה, איך מוגדרת מצוות פרי העורבייה? היה אפשר להגדיר את זה, להביא בן ובת. ואז פעולת הביאה היא רק מכשיר מצווה, היא לא המצווה עצמו, עצמה, נכון? בעצם מה שרוצים זה שיהיה לי בן ובת, נכון? אני לא יכול בלי פעולת ביאה שזה יקרה, אז אני עושה פעולת ביאה, ופעולת הביאה היא לא מצווה, היא מכשיר מצווה. כמו שאני בונה סוכה, כי בלי זה לא תהיה לי סוכה לשבת בה, אבל המצווה היא לשבת בסוכה, לא לבנות סוכה. לבנות סוכה זה מכשיר מצווה. אבל היה אפשר להגיד, הרי זה שאני אביא בן ובת זה לא בידיי. מה שיצא יצא, אין לאדם שליטה על הדבר הזה. מה שאני יכול לעשות זה לקיים יחסי אישות. ולקוות שיצאו לי בן ובת, אוקיי? כיוון שכך, למרות שהטעם הדקרה, הטעם הוא שאנחנו רוצים שיהיה לי בן ובת, לא יחסי האישות. אבל כיוון שהאמצעי הוא בעצם הדבר שבידיי, לא התוצאה, התוצאה היא לא בידיי, היא בידי שמיים. אבל האמצעי הוא זה שבידיי, יכול להיות שההלכה מגדירה את האמצעי בתור המצווה. המצווה היא יחסי האישות. יש תנאי שאתה צריך להמשיך את זה כל הזמן עד שיש לך בן ובת. אבל לא שהמצווה היא שיהיה לך בן ובת. המצווה היא יחסי האישות. רק הגדר הוא, אתה עושה יחסי אישות עד שיש לך בן ובת. זה רק תנאי, אוקיי? למה? הרי ברור, לשני הצדדים ברור, שבסוף בסוף המטרה היא שיהיה לי בן ובת. המטרה היא לא יחסי האישות של עצמה. לא מדבר על חיוב עונה לאישה. מדבר על הביאה כמכשיר להבאת ילדים. אוקיי? אז ברור שהטעם הדקה הוא ברור, אבל הרבה פעמים הגדר ההלכתי לא עוקב אחרי הטעם. כיוון שבמקומות, למשל במקרה של פרי העורבייה, הטעם הוא התוצאה שיהיו לי בן ובת. אבל מה שבידי, מה שמוטל עליי לעשות, זה את פעולת הביאה. אז ההגדרה ההלכתית היא, זה שהמצווה שמוטלת עליי זה לעשות פעולות ביאה. לא להביא בן ובת. לא מצוות תוצאה, זה מצוות פעולה. למרות שהטעם הוא תוצאה, אוקיי? אז אני מביא את זה כדוגמה למה למה שדיברתי כאן, לפי הרשב"א, הטעם למה אסור לי לקחת סיכונים, זה בגלל תוחלת הנזק, כי יש 50% שאני אגיע לאכול חזיר. אבל תכלס, זה הרי לא בידיי אם זה כן יהיה חזיר או לא יהיה חזיר, זה יתברר אחר כך, אני לא יודע. מה בידיי? בידיי לחשוש ולא להיכנס לבית הספק. אם כך התורה מגדירה את עצם הכניסה לבית הספק כאיסור בפני עצמו, זאת ההגדרה. למרות שטעם האיסור הוא שיקול של תוחלת. ההגדרה היא עצם הכניסה לבית הספק, ולפי ההגדרה הזאת, אז גם לפי הרמב״ם וגם לפי הרשב"א, החובה להחמיר בספקות יסודה בשיקול של תוחלת. כל ההבדל ביניהם זה רק בשאלה, בסוף בסוף איך אנחנו מגדירים את זה הלכתית. ההבדל הוא בגדר, לא בטעם. איך אנחנו מגדירים הלכתית? האם ההלכתית זה רק דע לך שאם תאכל חזיר לא יהיה לך הגנה, כמו הרמב״ם, אבל אין איסור על הכניסה לבית הספק, רק שכל ישר אומר אל תיקח סיכונים, אבל איסור אין, ולפי הרשב"א אומר לא, אנחנו גם מטילים עליך איסור על עצם הכניסה לבית הספק. ברור שטעם האיסור זה כיוון שאני עלול להגיע לאכול חזיר. איפה יהיה ההבדל? מה קורה אם בסוף יתברר לי שהחתיכת בשר הזאת היא לא חזיר, היא בשר כשר? לפי הרשב"א אני עדיין עברתי איסור. למה? כיוון שהאיסור מוגדר, הגדר של האיסור, לא הטעם. הגדר של האיסור זה איסור לקחת סיכון. ולקחתי סיכון. לפי הרמב״ם לא יהיה פה איסור. אז הנפקמינות נשארות. ההבדל בין הרמב״ם לבין הרשב"א הוא באמת השאלה אם יש איסור כניסה לבית הספק או לא. אבל מבחינת המהות, מה האיסור הזה בא להשיג? מה מטרת האיסור? מה טעם האיסור? פה לא בהכרח יש מחלוקת. יכול להיות שגם הרמב״ם וגם הרשב"א מסכימים שטעם האיסור זה חישוב של תוחלת. החשש שתגיע לאכילת חזיר. זה לא הכרחי, כי לפי ההגדרה הקודמת שהצעתי, לפי ההגדרה הקודמת שהצעתי, אז הרשב"א באמת לא מסכים, זה לא שיקול של תוחלת. הרשב"א, לפי ההגדרה הקודמת שהצעתי ברשב"א, מה שאמרתי, זה שיש עליי חובה לא לקחת סיכונים, חובה להיות ירא שמיים, זה בעצם החובה. מי שלוקח סיכונים הוא לא ירא שמיים, הוא מראה שזה לא חשוב לו. אז האיסור הוא לא, האיסור הוא לא ה-50% שתאכל חזיר. גם לא עצרו אותך כדי שלא תגיע לאכילת חזיר. לא זאת הנקודה. יכול להיות שהרשב"א מסכים עם הרמב״ם. לא מטילים איסור כדי לעצור אותך בתור סייג שלא תגיע לאכילת חזיר. זה לא, תורה ודאי לא עוסקת בסייגים. אז מה כן האיסור? האיסור, החובה היא להיות ירא שמיים. עצם זה שלקחת סיכון אומר שאתה לא ירא שמיים. וזה האיסור. עכשיו, אם זאת ההגדרה, אז לפי הרשב"א זה לא קשור בכלל לשיקולי תוחלת. נכון? זה בכלל לא קשור לשיקולי תוחלת, זה חובה להיות ירא שמיים. זה לא מתחיל מזה שיש 50% שתאכל חזיר. ברור שזה מה שנמצא ברקע, כי זה המשמעות שאתה לא ירא שמיים. אתה לוקח סיכון שאולי תאכל חזיר. אבל המטרה של האיסור זה לא לוודא שאתה לא תאכל חזיר. המטרה של האיסור זה לוודא שאתה ירא שמיים. ואם זה ככה, זה לא קשור לשיקולי תוחלת בכלל. אוקיי? זה ה... זאת בעצם הטענה. טוב, הקטע הבא, אני אעצור כאן, כי הקטע הבא זה כבר עוד פעם מתחיל איזשהו קטע ארוך יותר. בפעם הבאה אנחנו כנראה נגמור את הסדרה הזאת של הספקות. פעם הבאה יהיה השיעור האחרון בסדרה כנראה. כנראה. אם כן, יהיו הפתעות. אוקיי.
עולם הבא.
רב, חשבתי שאולי אפשר לומר שלפי הרמב״ם, אז כל העניין של כללי ספקות זה סוג של הרחבה לעשות משמרת, כלומר, לעשות סייג לתורה. אולי ו...
זה דרבנן.
מה?
לכן זה דרבנן. סייגים באופן מהותי...
אני מסיק את זה בגלל שזה דרבנן.
לא דאורייתא.
כן, מסיק את זה בגלל שזה דרבנן, כן. ואולי מזכיר לי קצת השיטה של הרשב"א, מזכירה לי קצת את הפירוש של קדושים תהיו, במובן של לא להיות נבל ברשות התורה. כלומר, איזושהי חריגה לתחומי ההיתר, וגם שמה כאילו לעשות איזשהו...
גם לגבי נבל ברשות התורה אפשר לדון, אפשר לדון באותם שני ניסוחים. אפשר להגיד, לא להיות נבל ברשות התורה, כי אתה עלול להיות נבל לא ברשות התורה. אפשר להגיד, עצם הנבלות היא האיסור. לא בגלל שיש בזה מימד מהדבר האסור באמת, אלא עצם הנבלות היא האיסור.
לא הכרתי את האפשרות הראשונה. חשבתי שנבע ברשות התורה זה דווקא קלאסי האפשרות השנייה, של עצם הנבלות, עצם...
תלוי איזה נבל ברשות התורה. יש נבל ברשות התורה שעושה דברים שעלולים להביא אותו לאיסור דאורייתא, יש נבל ברשות התורה שלא, זה לא עלול להביא אותו לשום דבר, אבל זה לא ראוי מצד עצמו. למשל, אחד הדוגמאות שהרמב"ן מביא שם פרשת קדושים, זה להרבות באכילה, שתייה ומשגל. זה לא בגלל שהוא יגיע לאיסור, אלא זה בעצמו מעשה פסול ברמה האנושית, המוסרית, או לא יודע בדיוק מין משהו כזה. עכשיו ברור שזה השני.
תודה.
עוד מישהו? אוקיי, אז שבת שלום.
תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום, תודה רבה.